אנחנו יודעים שאצל רמב״ם יש בהלכות תשובה הגדרה למינים. מינים, פירושו של דבר, זה מישהו שכמו עובד עבודה זרה, מישהו שהוא נגד אמונת ישראל. והאנשים, ישנם חמש סוגים של אנשים שהם נקראים מין. אחד מהם, זה אצלכם מקור מספר אחת, חמישה הן נקראים מינים, האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג. זה אדם, זה מין, שאותם אנחנו מברכים בברכת 18 ולמינים, לא על תהיה תקווה וכל המינים, כן, וכו'. כמו אויבים. ואין, ואומר שיש שם מנהיג, אבל הן שניים או יותר, כמו נוצרים. ואומר שיש שם ריבון אחד, אבל הוא גוף ובעל תמונה. זאת אומרת שאפשר לראות קדוש ברוך הוא, מישהו שרואה את פני השם. זה נקרא מין. וכן אומר שאינו לבדו ראשון וצור לכל. זאת אומרת שהוא היה ראשון ואחד ויחיד, אבל הוא לא לבדו, אלא היה עוד גם, למשל, חומר היה תמיד קיים, חומר איולי, וזה תפיסה, למשל, של אריסטו, שהיה אולם קדמון, וזה עוד נושא. וזה גם נקרא מין. ועובד כוכב ומזל וזולתו, כדי להיות מליץ בינו ובין ריבון העולמים. זאת אומרת, אדם שהוא חושב שהקבר של מישהו, שהוא, אם הוא ישתחווה אליו, אז הוא יהיה מליץ לפניו ובין קדוש ברוך הוא, שם או נשמה של צדיק, או מזל, או כוכב, או מלאך. אם אתה תעבוד אותו, אז הוא יהיה לך פרקליט טוב לפני קדוש ברוך הוא. זה נקרא מין, ואסור להאמין ככה. וכל אחת מחמישה אלו הם מינים, הוא מין. משיג על זה רייבת, מיד פה אצלכם, ואומר שיש שם ריבון אחת, אלא שהוא גוף ובעל תמונה, אומר על זה רייבת, אומר אברהם, ולמה קרא לזה מין? מישהו שחושב שלקדוש ברוך הוא יש גוף, למה הוא, רמב"ם אומר שזה מין? וכמה גדולים וטובים ממנו, מהרמב"ם, הלכו בזה המחשבה? לפי מה שראו במקראות, ויותר ממה שראו בדברי האגדות המשבשות את הדעות. לפי רמב"ם יוצא פה, שוודאי זו טעות להגיד שלקדוש ברוך הוא יש גוף, אבל אל תגיד שזאת מינות, זאת טעות, זה לא בסדר, זה לא נכון לחשוב, אבל אל תגיד שמי שחושב שלקדוש ברוך הוא יש גוף, למה? כי היו גדולי ישראל, לפי רייבט, שהם חשבו שלקדוש ברוך הוא יש לו גוף, גוף ותמונה, כן? פה הוא מדבר על גדולים וטובים מרמב״ם.
אפילו זה, כאילו, אז מה, בור ואמר, בן אדם שטיפה לא יודע איזשהו
פעם. כן, נכון, נכון, שאלה, נכון, נכון, בדיוק, על זה אומר פה רייבט, אל תקרא לזה מין. תגיד שהוא טועה. עכשיו, עכשיו אנחנו שואלים, באמת היו כאלה גדולים וטובים מרמב״ם שחשבו שלקדוש ברוך הוא יש גוף? מה עושה אותם כל כך גדולים וטובים? מי הם? אלו הם שחשבו דבר שכזה? מה, הם לא... הם חשבו באמת שאתה יכול לטוס שם בחלל ופתאום בום, נתקעת שם באוזן של קדוש ברוך הוא? יש לו גוף כזה ענק, גדול, מה הם חשבו באמת? גוף ממש? אבל אנחנו רואים שכן, יש בדברי חסידות ודברי קבלה, מקובלים הראשונים, כן, מדברים בפירוש שיש כזה דבר שנקרא גופה דמלכה קדישה אילה. גוף של המלך הקדוש העליון, השם. יש כזה דבר, גוף השם. עכשיו אנחנו אומרים, טוב, לא התכוון בדיוק גוף כזה ולא פיזי, זה לא משנה. הם אומרים בפירוש, יש גוף, וישנם וראשים וידיים וכל זה, ולא, אל תגיד שאין גוף. והנה בוא תראו את זה במקור שתיים, אומר ראשית חוכמה, שזה אחד התלמידים של אריזל, שחי אז במצפת, אומר ככה, הרי שתכלית הידיעה בחוכמה הוא לדעת מעשה מרכבה, ושאר הדברים הנזכרים במאמרו. אם כן, הרי יש ממנו תועלת למעשה, כדי פריש בפרשת יתרו, שכל המצוות כולם תלויים למעלה. וזה לשונו, דתנינן, כל פקודי דאורייתא מתאחדים בגופה דמלכה. מינון בריש דמלכה, מינון בגופה, מינון בידי דמלכה, מינון ברגלי, ולית מן דנפיק מגופה דמלכה לבר. אז הוא אומר שכל המצוות כולם, הם מתרכזים בגופו של קדוש ברוך הוא. חלק מהם מתרכזים בראש של קדוש ברוך הוא, חלק בגופו של קדוש ברוך הוא, חלק בידיים, ברגליים שלו. ואין שום דבר שיוצא מחוץ לגוף השם. מה? כן, היה אפשר להגיד, אבל הם מכירים את רמב״ם, ראשית חוכמה מכיר את רמב״ם. והוא יודע, והם משתמשים בזה בצורה מאוד חופשית. הגדרה של מין. לפי מי? לפי רייבד? לפי מין רמה במר, מה זה הגדרה? הוא אומר, זה מישהו שחושב שקדוש ברוך הוא יש לו גוף, זה מין. מה? כן, כרשום בני אדם. נכון. כן, גם אפילו בתורה כך כתוב, נכון, נכון. איך ככה אפשר, כן. כן, נכון, זה מה שהוא אומר, כלשון בני אדם, נכון, כן. לא. מי ש... כן, נכון, אז לא, לא טעו. כן.
אז הרמב״ם לא מכיר את התירוצים האלה?
די, מכיר, ועוד איך.
הוא בכל זאת אומר לך.
כן.
אז על פי התירוצים, בגלל התירוצים האלה אומר, שאולי שמה יחשוב, שמה העם יחשוב שיש לו גוף באמת?
כן.
בגלל זה הוא אומר את זה?
כן. בכל אופן, מה שאנחנו רואים פה, זה שזה לא כזה פשוט. לומר שכן, בטח, אין לקדוש ברוך הוא גוף חד משמעי נקודה. כמו שכל ילד יודע את זה, גם מישהו שלא לומד תורה ואף פעם לא שמע על רמב״ם. רמב״ם כל כך הכניס טוב את זה לנו לראש, שכולם יודעים את זה. שתשאל אדם ברחוב שלא ידע כלום. שאלתו, לקדוש ברוך הוא יש גוף? יגיד לך לא. אבל הנה כתוב בתורה יד השם ועצב אלוקים ועוד כל מיני ביטויים, אז כל אחד יגיד לך, לא, זה משל. זה רק משל, זה לא באמת. כולם יגידו לך את זה. אז מי הם, אותם הגדולים וטובים שהם לא הולכים במשל הזה? שהם חושבים שזה לא משל? שזה באמת? זה צריך... צריך להיות מישהו שהוא חולק, כן?
יש את הסיפור עם רבי ישמעאל בן אלישע, שאומר שהוא נכנס להקריב תורה דבורה, כאילו כוחו יושב על כיסא רמי.
נו, אז יגיד לך, משל, אמרתי, צריך ללכת לזה לרבי ישמעאל. כתוב בתורה של הקדוש ברוך הוא, יש לו ידיים. אז מה אני צריך בשביל זה את רבי שמעון? לא, רבי ישמעאל. אלא מה? כולם מבינים אוטומטית, ידיים, רגליים, עיני השם, כל זה משל. אבל יש פה דעה שאומרת אחרת.
הרמב״ם, לפי שהוא מתייחס, הוא מתייחס על גוף גשמי, דברים שהם גשמיים, פה מדברים רוחני, יש חילוק בין לבין.
איך אתה יודע שהם מתייחסים רוחני?
כי בהגדרה, פשוט, זה ידוע, אפשר לסתור אותם בקלות, תגיד לי, אין יד, לא רואים יד.
איפה יש
דרך אחרת
בארשת חוכמה?
כן.
זה גם, זה אותו דבר.
אני אומר גוף. יש ראש, ראש, גוף.
אתה לא אומרת גוף ראש. אז זה אותו דבר, זה הכל משל.
אבל למה אתה חושב שזה משל? נגיד, אתה יודע מה? נעזוב, אתה יודע מה? תעזוב את זה. אתה רואה שרייבד אומר שיש אנשים שחושבים שזה לא משל? אז אנחנו מדברים על אותם אנשים שרייבד דיבר עליהם. לא, לא, הם חולקים על הרמב״ם. חשבו במחשבה הזאת של הקדוש ברוך הוא יש גוף.
לא במחשבה של מים בכלל, באחד מימים זה גם מי שחושב שיש תמונה, לא במחשבה הזאת, זה
הרמב״ם. אז מה הוא חולק עליו? אז הוא מסכים עם הרמב״ם. אז הוא מסכים עליו, מה שאתה אומר.
המונח לא.
הוא טוען שלא, הוא טוען שמי שחושב זה לא. ויש כמה עוד אנשים שחשבו כמו הרמב״ם, שמי שחושב שמים זה גם אחד שחושב שיש את הגוף.
לא, 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 לא. כן.
יש המון מחלקות נגיד אלה שחושבים שהוא באמת
הוא,
מה
אני מתכוון
עם בחינת עבודת
השליחה? עוד שאלה, זה אנחנו... בסדר, זה עוד שאלה, זה אותו דבר. פה אומר שאם אתה לא מבין את הנקודה הזאת, אתה מין, לפי רמב״ם, אתה מין, והוא אומר, גדולים ממך חשבו ככה. מי הם? בשביל זה באתי. טוב, תעזבו, חכו, חכו, אתם יודעים מה, חכו, זה ש... אני רוצה קודם כל שאתם תבינו את העיקרון. אתם רואים שיש כאן דעה שונה מזה של הקדוש ברוך הוא אין גוף? רואים את זה או לא? והדעה הזאת היא בתוך יהדות, היא לא מחוץ. מה? דעה של הקדוש ברוך הוא יש גוף. כשהוא אומר שהגדולים מטובים מרמב״ם והם לא נקראים מינים, זה דבר שהוא אומר, שזה ה... נכון. בינתיים אנחנו יודעים שיש כאלה. בסדר? ורואים שיש פה דעה שונה מדעתו של רמב״ם. ולא, כאילו, ודעה גדולה.
יש שני דעות, דעה שאומרת שאין לגוף, ודעה שאומרת שיש לגוף.
נכון.
ושני אפשר אנשים גדולים.
נכון.
אנשים גדולים מגיעים לשגעונות.
מגיעים למה?
שגעונות.
למה לך לקלקל את החיים שלך עם האמירות כאלה, הנבזיות? אז אני אמרתי לך, כאילו, אז... אז יש פה שתי הסתכלויות. שתי הסתכלויות קשרות. שניהם בתוך היהדות. אמנם אנחנו רגילים לתפיסה הרציונלית של רמב״ם, תפיסה חזקה וטובה מאוד, אבל יש פה עוד הסתכלות נוספת. ואנחנו ננסה להבין מה באה להגיד הסתכלות נוספת הזאת, שאנחנו לא רגילים עליה כל כך. נוספת כוונה לא כרמב״ם. שטוענת שכן, לקדוש ברוך הוא יש גוף.
שיש לה מקום?
כן, שיש לה מקום. עכשיו, אנחנו... לפני שנסביר את השיטה שלהם שאומרת שיש גוף, קודם כל נגיד שוודאי לכולי אלמה, לרמב״ם, למקובלים, לאלה שחלקו, לרייבד, לכולי אלמה, אנחנו לא מדברים על ריבונו של עולם בעצמו. לא על עצמות השם אנחנו עכשיו פה דנים. למה? כי עצמות השם אוטומטית זה לא ניתנת לקליטה. לא בגלל שאנחנו... טיפשים או לא מספיק חכמים, למרות שבאמת יש לנו, אנחנו לא מסוגלים לקלוט את אין סוף. סוף לא יכול לקלוט את אין סוף. כאילו, בסדר, זה אנחנו מבינים, יודעים, לא, אבל לא רק בגלל זה אנחנו מסוגלים לקלוט, אלא בגלל שכל אמירה על זה מצמצם. ברגע שאתה אומר על השם, על מישהו, זה אומר שזה לא אתה. אם אתה מדבר עליו, זה לא אתה. ואם זה לא כולל אותך, הסימן שזה לא אין סוף, זה לא הכל. ואם לא הכל, זה אוטומטית לא ריבונו של עולם. כמו שאדם לא מסוגל לראות את עצמו. ברגע שהוא רואה את עצמו, אז אוטומטית יודע שזה לא הוא. זה תמונה שלו, זה בועה שלו, זה ראי שלו, זה לא הוא. אם אתה רואה את עצמך, סימן שזה לא אתה. כי אתה לא יכול לראות את עצמך. אז הוא דבר גם לגבי קדוש ברוך הוא. אי אפשר לדבר על קדוש ברוך הוא. ברגע שאתה מדבר עליו, סימן שזה לא הוא. כי אתה בא מהצד, מסתכל מבחוץ. מבחוץ, זה לא השם. כי הוא מצומצם, הוא לא כולל אותך. לכן אנחנו ודאי לא מדברים על ריבונו של עולם. אנחנו מדברים על דרכי התגלותו. אופן הביטוי, הופעה שלו במציאות. ויש לו הופעה שאנחנו מכירים אותה, שנקראת אין לו גוף. ויש לו הופעה כזאת שאנחנו מכירים אותה על ידי גדולים וטובים מרמב״ם, שנראה עוד מעט, שנקראת יש לו גוף. זה בחינות של הופעה אלוקית. חכו, בסדר? חכו. עכשיו, אז בעצם יש כביכול פה שתי תפיסות עולם, שתי הסתכלויות לשאלה גוף של קדוש ברוך הוא, שאפשר להסביר אותה. תפיסה אחת היא תפיסה רציונלית, שאנחנו התרגלנו אליה, וזו תפיסה של רמב״ם, שאומרת שכל מה שנאמר בתורה על ידי השם, או רגלי השם, או אוזני, או שם עצמו, או ראשו, או ידיו לא רב, שיש לו הרבה ידיים, ועוד כל מיני, כל זה, זה משלים. זה לא באמת, זה משל. זו תפיסה אחת. יש תפיסה אחרת, שבדרך כלל משתמשים בה בחסידות. וזו תפיסה יותר, אם נגיד אצל רמב״ם זה נקרא רציונליסטית, אז פה אפשר לקרוא לזה תפיסה מיסטית, או תפיסה יותר רוחנית, שהם מתייחסים לאמירות בתורה, ששם כתוב על יד השם ועיני השם וכל זה, שזה לא משל, אלא שזה ממש כפשוטו. יש לקדוש ברוך הוא ידיים כפשוטו. למה להגיד שקדוש ברוך הוא יש ידיים ויש לו גוף? אנחנו אמנם לא יודעים מה זה, לא מכירים ולא מבינים מה זה יד השם, לא יודעים אותו. אבל למה להגיד שיש לו? א', כי כך כתוב בתורה. ב', סיבה נוספת זה כשאתה אומר שקדוש ברוך הוא משהו אין, אתה מחסיר ממנו. אתה אומר אין לו גוף. אין לו גוף, אז מה הוא? רוח. הוא רוח, בסדר. אז זה רק רוח. אבל אין לו גוף. לי יש גוף.
אבל אי אפשר להסביר אותו בצורה שלנו.
אבל בוא תשמעו עד הסוף את מה שיש להם לומר. בסדר? כאילו זה אנשים חכמים. בוא נשמע מה הם אומרים. אז הם אומרים, ודאי שאי אפשר להחסיר מריבונו של עולם שום דבר. כי שאתה אומר שהוא לא זה ולא זה ולא זה, אז אתה מונע ממנו, אתה חוסך ממנו, אומר, אין לו ואין לו. אז כשאתה גורע ממנו את ההופעות הללו, מה אתה הופך אותו? למשהו רוחני. ולהפוך את הקדוש ברוך הוא לרוחני, מי אמר שזה יותר גרוע מאשר להפוך אותו לגשמי? ממה פחד רמב״ם? שכשאתה תגיד שיש לו גוף, אז אנשים יחשבו גוף, ממש גוף כזה, פיזי. או גוף רוחני עליון בשמיים, יש לו גוף. אז אתה מצמצם, כל דבר גשמי, חומרי, פיזי, זה קלה, זה משהו נעלם, זה לא באמת דבר ממשי. אז לכן אל תגיד לי שהשם יש גוף, כי זה עבודה זרה, כי זה ממש אנשים שחשבו, כמו שעובדי עבודה זרה, חשבו שעוד יש, כן, הנה, קדוש ברוך הוא, יש לו גוף, או לא כזה, אלים, יש להם גוף. אז הרמב"ם רוצה למנוע את הפחד, את הטעות הזאת, אז הוא אומר, אין לו גוף. אבל יש פה סכנה הפוכה, לחשוב שהוא רוח. וככה אנחנו שגדלנו, רוב האנשים בהסתכלות רציונלית, לרובם יש אותה טעות, רק הפוכה. עכשיו, רוב האנשים חושבים שקדוש ברוך הוא רוחני. עובדי עבודה זרה טעו וחשבו שהוא גשמי, אבל גם מישהו שהולך אחרי הרמב״ם ולא לומד את הרמב״ם לעומק, גם הוא טועה, והוא חושב שקדוש ברוך הוא רוחני, אבל האמת היא שהקדוש ברוך הוא רוחני בדיוק באותה מידה כמו שהוא גשמי. זאת אומרת שהוא לא. השם הוא רוחני בדיוק כמו שהוא גשמי. זאת אומרת, הוא לא גשמי ולא רוחני. אין לנו קליטה, אין לנו תפיסה, זה מעל הכל. אין שום אפשרות לדבר ולהגיד מה הוא. לכן אין, לא שייך שם חלוקה הזאת רוחני וגשמי. אבל זה יותר, כאילו, זה פחות צורם, זה פחות נראה לא יפה, אם אנחנו אומרים, קדוש ברוך הוא רוחני. אבל מה רוחני? רוחני זה אומר שזה לא משהו שהוא ממשי, שחסר משהו, אז לא ייתכן דבר כזה. אז לכן אלו שגדולים וטובים מרמב״ם, שהם ניסו להגיד שיש לו גוף, הם ביקשו למנוע טעות הפוכה, להפוך אותו למשהו נשיא הכבוד, מישהו שהוא בשמיים, מישהו שהוא רוחני בלבד. כן, שנייה, בוא, אני רוצה לסיים את הרעיון, בסדר, אני אתן לכם זמן לשאול שאלות. ולכן ישנה מגמה שלמה כזאת, במיוחד בחסידות, וזו תפיסה לא כרמב"מית, שאומרת בפירוש, כן, לקדוש ברוך הוא יש גוף, רק אנחנו לא יודעים מה זה. אז אם אנחנו לא יודעים מה זה, איך אנחנו נדע, ובשביל מה, ומה אנחנו, ומה זה בא לומר, מה לא זה? אלא אנחנו יכולים לדעת על גוף של הריבונו של עולם על ידי משלים. משל, כמו שיד שלנו, אנחנו נבראנו פה בצורה כזאת שיש לנו ידיים. הרי השם היה יכול לברוא אותנו בלי ידיים. והיינו חיים כמו בעלי חיים אחרים, אין להם ידיים. לא לכולם יש. למה הוא ברא לנו ידיים? ברא לנו עיניים. היה יכול לברוא אותנו בלי עיניים. כמו שיש בעלי חיים ששרדו את האבולוציה של מיליוני שנה, שאין להם עיניים. חפרפרת למשל. אין עיניים. יפה. זאת אומרת שהסיבה עיקרית שהשם נתן לנו עיניים ורגליים ובצורה כזאת שראש ומבנה גוף הזה, זאת אומרת, כל המבנה הזה הוא לא ככה זה, אלא הוא בחירי. השם היה יכול לברוא אותנו גם בתור אמבות. והיה יכול להיות לברוא אותנו גם בתור זרמי אוויר, או בתור סוגים של אור, או עננים. אנחנו יכולים, יש אין ספור אפשרויות. והוא ברא אותנו דווקא בצורה כזאת. וזה דבר בחירי. למה? כדי שאנחנו נדע על ידי הגוף שלנו, על ידי העולם שלנו. מה יש? מה זאת אומרת גוף האלוקי? הוא ברא לנו גוף, והיינו יכולים להיות בלי גוף, היינו יכולים להיות אור. ברא לנו גוף כדי שאנחנו נבין מהו הגוף האלוקי. ואפשר להסביר את זה ככה. שאם השם היה בורא אותנו בצורה של נגיד תולעים, אנחנו לא יכולנו להבין פסוק שאומר שהשם הוציא אותנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה. לא היינו יודעים מה זה יד חזקה זרוע נטויה. מה? לא, פסוק הוא בתורה היא קדמה לעולם. בתורה עליונה כתוב שהשם הוציא אותנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה. וכדי שאנחנו נדע מה הכוונה של הפסוק הזה, הוא ברא לנו ידיים. וכדי שאנחנו נבין מה הפירוש שאצבע אלוקים היא, הקדוש ברוך הוא עשה לנו אצבעות. זאת אומרת, כל המבנה של האדם הוא לא סתם ככה זה, כי ככה, אלא הוא בהתאם לתורה, כמו שכתוב ברא, תסתכל באורייתא וברא אלמא. אורייתא היא המקור, והעולם שלנו הוא יציאה של, זאת אומרת, הוא ביטוי בפועל של המקור הזה. לפי רמב״ם יוצא בדיוק הפוך. לפי רמב״ם, מה זה כשכתוב בתורה יד השם? דיברה תורה כלשון בני אדם. כלשון בני אדם, מה פירוש הדבר? כיוון שבני אדם יודעים מה זה יד, אז אנחנו אומרים על קדוש ברוך הוא שיש לו כביכול ידיים. זאת אומרת, באמת אין לה שם ידיים. כביכול יש לו יד. זאת אומרת, כשכתוב בתורה יד השם, מה שכתוב שם זאת, זה משל. לפי רמב״ם. לפי הסתכלות הזאת, זה בדיוק הפוך. ודאי שלקדוש ברוך הוא יש ידיים. אנחנו לא יודעים מה זה. וכדי שנבין מה זה, השם עשה לנו משל ליד השם. ומה זה משל? זה יד של אדם. אנחנו משל, שם זה המקור, וכל העולם כולו, לא רק אנחנו, מציאות כולה, כל הבריאה, כל כדור הארץ וגלקטיקות, כל ההוויה היא בנויה על פי תבנית הזאת, שהמקור הוא אלוקי, הוא בתורה ולא בעולם. שאנחנו, יש דבר כזה נקרא נטייה, זה בפילוסופיה נקרא אנתרופומורפיה. אנתרופומורפיה זאת אומרת שאתה לוקח דברים בבני אדם ומשליך אותם לאינסוף. אז הם, בעלי גישה המיסטית, ניסו למנוע את האנתרופומורפיה הזאת, שלא תגיד ככה. אלא זה בדיוק הפוך, שהעולם נבנה על פי תבניות מסוימות, או על פי בנייני אב, על פי מודלים מסוימים, אלוקיים, שמימיים, תורניים. ועל פי מודל הזה נבנה עולם וכל הוויה כולה. למשל, יש כזה פסוק שקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שהוא יבנה לו משכן, ותבנית המשכן אשר אני מראה אותך. אז חזל שואלים, הרי ביטוי הזה שאני מראה אותך לא כל כך מתאים, מה זה מראה אותך? צריך להגיד מראה לך. ומה זה תבנית המשכן אשר אני מראה אותך? אז הם מסבירים שקדוש ברוך הוא רצה להגיד למשה, דע לך, תבנה משכן, והמשכן הזה זה השתקפות הרוחנית של הנשמה שלך. איך אתה? מי אתה? ולא רק נשמה, אלא גם גוף שלנו בנוי על פי אותו מבנה. כמו שבמשכן ישנו, במשכן או, במקד... או בבית המקדש, ישנו איכל, ויש אחר כך קודש הקודשים, משהו נבדל מהקודש הקודשים, אז ככה יש לנו ראש, שהוא נבדל משאר הגוף. רק פה במקום הפרוכת, אז יש לנו צוואר, אבל זה אותו עיקרון, זה משהו, זה נפרד, זה כאילו עניין אחד, חלק אחד, אבל זה נפרד. וכמו שיש בבית המקדש ישנו מזבח, אז לנו יש קיבה, ששם דברים נאכלים, נעלמים שם במזבח. וכמו שיש במשכן מנורה שמביאה אור, לנו יש עיניים. וכמו שיש בתוך קודש הקודשים שם שתי לוחות הברית, אז לנו יש שני חלקים של מוח, שתי עונות של מוח. זאת אומרת, הכל נבנה זה מול זה. זה לא סתם המבנה כזה דווקא. אלא הכל משקף דברים רוחניים, עליונים, שהם מתגשמים ומתבטאים והם מופיעים בעולם שלנו באופן פיזי. וכמו שזה ככה בצורה של גוף האדם או בית המקדש, ככה אותו עיקרון בכל ההוויה כולה. למשל, רמח"ל מסביר את העיקרון הזה באותיות. אז הוא אומר שבספר דרך לעץ החיים, אז הוא אומר שם שכל האותיות שאנחנו מכירים זה בעצם כוחות עליונים, נשגבים, על עולמים. שעל פי הכוחות הללו, בהרכב ביניהם, נברא עולם. כשיש כוח, נגיד בעולם הפיזי, עם זה שיש חוק בעולם הפיזי, יש חוק, נגיד, פוטוסינתזה. אז הרעיון של פוטוסינתזה מופיע באות למד. והיא הולכת ומתגשמת, מתגשמת, מתגשמת, עד שהיא מופיעה באות למד שאנחנו מכירים אותו פה. כמו, אותיות זה כמו מלאכים, אתם מבינים? כמו שיש מלאך, גרביטציה, כוח כבידה, אז יש לכוח הזה אות. כמו שאנחנו יודעים שבשבת, מלאכות, 39 מלאכות, שעל ידם נברא העולם כולו, אז ככה יש גם 22 כוחות שעל ידם נברא העולם כולו. וזה האלף בית שלנו. תסתכלו, הוא אומר על זה רמח"ל במקור 3 בית. אומר ככה, כל האותיות שאנו רואים בתורה, כולן מורות על 22 אורות הנמצאים למעלה. והאורות ההם, העליונים, מזהירים על האותיות. ומכאן נמשכה קדושת התורה, קדושת הספר תורה, ותפילין, מזוזות, וכל כתבי הקודש, ולפי קדושה שבה נכתבים, כן תגדל ההשערה, ההערה של אורות ההם על האותיותיהם. ולכן ספר תורה שיש בו פסול וכו', כן, זה כל עיקרון. זאת אומרת, אז מה זה האותיות? מלאכים. אותו דבר, באותו מבנה, גם בנוי גוף האדם. זה שראש שלו למעלה, ואחר כך יש לב, ואחר כך יש כבד, יש פה ציר מסוים, זה לא דברים מקריים, יש בזה עיקרון מסוים, שזה בא ללמד אותך משהו. מסביר על זה מהר"ל, תסתכלו מקור 3, אומר ככה, והנה, האדם שהוא הולך בקומה זקופה, יש בדמותו הגשמי דמיון מלך מלאכי המלאכים. זאת אומרת, לא רק שבצלם אלוקים ברא אותנו, אז כמו שהרם אומר, מה זה צלם אלוקים? שכל. או נגיד, או יש דעות אחרות, שמה זה צלם אלוקים? זה הבחירה החופשית. מה זה צלם אלוקים? זה קשר בין בני אדם. יש כל מיני הגדרות, מה זה צלם אלוקים. פה מהר"ל אומר, תשימו לב, דמותו הגשמי, כצל, לפי הצל מלוקים. מה? שלוש, מקור שלוש. ועוד יותר, כי השם יתעלה הוא הכל, והכל נברא בשבילו ולכבודו. וכן, האדם בתחתונים הוא הכל, וכל הנברים הם לשמשו. ולכך, האדם יש בו כל שש קצוות, שהרי ראשו הוא לשמיים, וכאילו דבק ראשו בשמיים, ורגליו לארץ וגופו לארבע רוחות, ובזה נראה כי האדם הוא הכל, כי הבהמה אין ראשה לשמיים, ולכן אין לומר כאילו ראשה בשמיים. וכן, כל האיברים שבאדם, שהם נמצאים גם כן בבעלי חיים, מורים הם על הפעולות אשר אצל השם יתעלה, עד שאדם נברא בצורתו הגשמית לגמרי, בצלם אלוקים. הוא מדבר פה על דברים גשמיים. לא משהו שהוא רעיון, בחירה חופשית, אידאה. אז יוצא שכל הדברים הנשגבים, הגדולים, שהם עליונים אלוקיים, שמימים, שאין לנו מושג מהם, הם הולכים כמו שאות הולכת ומתגשמת והופכת לנו לאות רגילה שאנחנו יכולים לכתוב עליה רשימה למקולת, אז ככה גם כל העולמות הולכים ומתגשמים יותר, יותר מצטמצמים, יותר מתגשמים, עד שהם מופיעים בעין הפיזית שלנו, ממש עין. זאת אומרת שההשגחה האלוקית, שזה המקור, זה שהשם משגיע, שהיא העין האלוקית, ואין לנו שום מושג מה זה, נותנת לנו מעין, הבנה מעין, מה זה על ידי עין שלנו. ככה מסביר השלה הקדוש במקור 4. ואתה נבוא אל הביאור, והנה, עין בעצמו, שהוא עניין ההשגחה, הוא בו יתברך. זאת אומרת, מה פירוש שיש לקדוש ברוך הוא עין? השגחה, כן? אבל אנחנו לא יכולים להבין את זה. וממנו יתברך משתלשל מעילה לעלול, אלפי אלפים רבבי רבבות מדרגות, מדרגות בלי ערך, זה לעומת זה וגבוהים מעל גבוהים, עד שדוגמתו באדם. אז עין שלנו היא דוגמה, היא המשל. באדם, ההשגחה הגשמית שלו נקראת עין. וכן צירוף אותיות י' ד', דיינו, יד. הם בשורשם כוח אלוקי מצד חסדו, וזה חסד, יד ימין, וכן לגבורה, יד שמאל. על כן, על כיסא הכבוד, דמות מראה אדם, רצה לומר שם שיעור קומה בעצם, יד ממש. זאת אומרת, לקדוש ברוך הוא יש יד ממש, עין ממש, וכן כולם. ודאי שלקדוש ברוך הוא ישנם עיניים ורגליים, ידיים ממש. אצלנו זה לא ממש. רק אנחנו נקראים באלו הלשונות בלשון הקודש. כן. יש יצר הרע להגיד בדיחות. אל תשמעו לו. כן.
בעצם דעות משובשות, לא שזה
בעצם. נכון, רייבד לא מסכים עם זה. אבל אנחנו עכשיו לא הולכים לפי דעה של לא של רייבד, לא של הרמב״ם. אנחנו עכשיו הולכים לפי דעה של השלה הקדוש, למשל. כן, בבקשה.
אני שמים לב מגמה, במי שלפחות מגיב, זה חכמי הקבלה. אם זה השלה הקדוש,
נכון.
או ראשית חוכמה. זה המגמה, הרמב״ם...
כן, זה מה שאמרתי, יש תפיסה רציונלית ויש תפיסה מיסטית. אז הרמב״ם הוא תפיסה רציונלית, ואין תפיסה מיסטית אחרת. אבל זה לא פחות יהדות מרמב״ם.
אבל אם הרמב״ם, יש חלוקה גם חולקים לגבי הרמב״ם, אם הוא הכיר את תורת ה...
לא, זה שאלה אחרת, זה שאלה... אם הכיר, לא הכיר, לא משנה. הוא נגיד הכיר, לא הסכים, או לא הכיר, מה זה משנה? הוא חשב דעה כזאת, הם חושבים דעה הפוכה. כן?
הרמב״ם עצמו אומר שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף. בעצם הוא אומר את שניהם, הוא אומר לו גוף, שזה גשמי, ואין לו דמות הגוף שזה רוחני.
נכון.
אז הוא בעצמו אומר את זה ש...
נכון, אמת, אתה צודק, נכון.
אז למה בעצם מישהו יצאת על הרמב״ם? הרמב״ם בעצמו לא נותן שום אחיזה ושום...
הם לא דיברו על הרמב״ם, הם לא ידעו על קיומו בכלל. הם אמרו מה שרוצים להגיד. היה להם דעה שקדוש ברוך הוא יש לו גוף וזה, והם הסבירו את זה. מה זה גוף? זה כבר שאלה אחרת. אבל יש גוף. מה רמב״ם רצה למנוע? שאנשים יחשבו בצורה טיפשית, בצורה כזאת פיזית, שזה ממש גוף פיזי. לא, אין לו גוף. ומה הם רצו למנוע כשאמרו יש גוף? הרי הם יודעים שיש סכנה כזאת. הם רצו למנוע שמה?
שהוא חסר.
כן, שהוא חסר. לא, רמב״ם ידע שאנחנו לא יודעים על קדוש ברוך הוא שום דבר. אין תפיסה. אלא יש הופעה אלוקית, פן כזה שמתגלה כביכול שיש גוף, ופן אחר שמתגלה כביכול שאין גוף. זה ממדים שונים.
אז למה לא להשתמש בגישה של הכוזרי במידות השוליליות?
כי, נכון, זה גם שאלה טובה, כי כוזרי אומר שאנחנו לא אומרים שום דבר חיובי על ריבונו של עולם, אנחנו אומרים עליו שהוא גדול כדי לא לומר קטן. אנחנו, זה גם גישה של רמב״ם, אותו עיקרון, וזה בדיוק אותו דבר, כוזרי ורמב״ם. אנחנו אומרים שהוא גיבור כדי לא לומר עליו חלש, אבל באמת הוא לא גיבור ולא גדול ולא נורא וכל זה, אלא זה רק אמירות כדי לא לומר הפוך. אנחנו אומרים חי כדי לא להגיד מת, אבל באמת הוא לא חי במובן הפשוט של המילה. זה בעצם הגישה של הכוזרי. אבל עדיין גם פה יכולה להיות טעות, הגישה של התארים השוליליים, אתה שולל ממנו משהו ספציפי, אתה אומר שהוא לא גדול. כוזרי רצה להגיד, למה לא גדול? כדי שלא תחשוב שהגודל שיש לך בראש. אז לכן, אבל הוא במחה זו כמו רמב״ם, הוא שולל מקדוש ברוך הוא את הגדולה. כן, בבקשה.
אני מה שנראה לי פה זה משהו הזכיר שהכוזרי אומר שזה לא שאנחנו שוללים ממנו את הגדולה או את הקטנות. אנחנו אומרים שהמידות הזה, הכוזרי אומר, שהמידות האלה, שאנחנו תופסים אותן בראש שלנו, אי אפשר להשליך אותן על הקדוש ברוך הוא. כי זה לא תופס את הנקודה הזאת, זאת הנקודה. אני חושב שגם הרמב״ם נותן את זה, אז איפה המחלוקת?
אם אתה אומר שאנחנו לא יכולים להשליך, אז יופי, זהו, אז אתה אומר, אני לא יכול לומר. כלום, אין לי מה לומר. אז בזה אין מחלוקת. כולם מסכימים, בנקודה הזאת כולם מסכימים. מתחילה המחלוקת כשאני כן אומר. אחת אומר, כמו רמב״ם, אין לו יד.
אין לו יד בתפיסה שאני יכול להגיד.
נכון. זאת אומרת, אין לו יד. אז מה כתוב בתורה יד? משל. זה לא אין לו יד באמת. זה משל.
שוב, כי זה לא בתפיסה שלי.
שוב, נכון. בתפיסה, אתם, כל מה שאנחנו מדברים זה רק בתפיסה שלי, תפיסה שלי שלך, תפיסה שלנו. אין לנו אפשרות לדבר שלא בתפיסה שלנו. כל מה שאנחנו מדברים זה רק בתפיסה שלנו. עכשיו, מי ההבנה הזאת שפה זה א' ב', הכל בתפיסה שלנו, מפה והלאה. פה מתחילה המחלוקת, סליחה, מסכימים, אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר. כי הכל בתפיסה שלנו. עכשיו, מפה והלאה, בתפיסה שלנו, יש שתי אפשרויות להסביר. אחת, זאת אומרת שאין לו גוף, אין לו יד, תפיסה של רמב״ם, ותפיסה שאומרת, יש לו יד, רק לא כפי שאתה קולט. אבל יש. איזה מהם יותר טובה? זו לא שאלה פשוטה. אנחנו רגילים לתפיסה הזאת שהיא ריפה אותנו מנטיות לעבודה זרה, אבל גם התפיסה ההיא שאומרת יש גוף היא לא מחוץ ליהדות, רק אנחנו יודעים מה זה הגוף הזה. ובכל אופן, למה אנחנו, אז יש עוד תפיסה כזאת, אז הבאנו עכשיו עוד איזה אקספונט ממוזיאון להגיד שיש גם ביהדות דבר כזה, הרי לא בשביל זה השיעור הזה, אנחנו פה לומדים אגדה, לומדים איך ללמוד ולהבין נכון אגדות. למה אנחנו צריכים כל כך את הגישה של, של חסידות, גישה שנייה שאומרת על גוף המלכה, גוף המלכה קדיש האלה? כי התפיסה השנייה נותנת לנו אפשרות להתייחס לריבונו של עולם לא כמשהו חיצוני לנו, לא כמשהו עליון, רוחני, אי שם, שם בשמיים, והוא משם, הכל יודע, הכל יכול, והוא שם, ואנחנו פה. הכל זה שם, הקדוש ברוך הוא שם, הוא הכל יכול, הוא הכל יודע, והכל נכנס, והכל... אבל איפה הוא? הוא רוחני, הוא שם. אבל כשאתה הולך לתפיסה הזאת שיש לו גוף, אז אם יש לו גוף, אז סימן שגם אני זה ביטוי, זה התגשמות של קדוש ברוך הוא. אם ככה, אז גם ידיים שלי וכל מה שאני זה התגשמות שלו, אז אין פה כביכול איזושהי זרות, אין פה איזשהו ניתוק, אלא אתה תופס את עצמך כחלק של הופעה אלוקית. ואם כך, אז יש פה משהו שהוא נותן לך תפיסה של קרבת השם מאוד מאוד גדולה. כי אתה מבין שהחיים שלך וכל מה שאתה עושה, זה הכל נמצא באין סוף, באלוקות, הכל דרכך, זה התגשמות. כמו שהאותיות פה, זה התגשמות של המלאכים, גם השערות שלך וגם הכובע שלך, זה משהו שהוא התגשמות, הצטמצמות של אין סוף. אתה עצמך, גוף שלך, זה ביטוי של אין סוף, זה לא משהו זר לך. השם הוא שם, רוחני עליון הכל יכול, אבל שם. פה אתה בעצמך, הופעה אלוקית, כולך. עד כדי כך, שבהסתכלות הזאת, יוצא שה... אולי אתן לכם את ה... איך הולכת ההתגשמות הזאת, איך הצמצום הזה הולך ומופיע במציאות. אנחנו מכירים ששם השם מופיע בארבע אותיות, שם ההוויה, י' ק' ו' ק'. כשהאותיות ההוויה מתגשמות ויורדות למטה יותר, אז הם מופיעים במה שנקרא מרכבה, שהמרכבה זה לא עם הסוסים, אלא הכוונה שזה הרכבים, כן? מרכבה של אותיות השם, והם מופיעים במציאות שלנו בתור... כמו עולמות של השכינה, שהם בהתגשמות יותר נמוכה נקראים, מה שיחזקאל רואה את זה בנבואה שלו, בתור עולם שנקרא נשר, עולם שור, עולם אריה ועולם אדם. כשהם מתגשמים עוד יותר למטה, יורדים עוד יותר צמצום גדול, אז הם מופיעים בתור מלאכי השרת, וזה גבריאל, מיכאל, רפאל ואוריאל. אלו מלאכי שרת, הם יותר צמצום, יותר ירידה למטה, יותר קרובים אלינו. מלאך. וכל אחת מהמלאכים הללו, הם אחראים על הכוחות עליונים מאוד גדולים של העולם בנוי, שהם מתגשמים ומופיעים בתור כוח זך של מים, אפר, אוויר ואש. רפאל הוא מלאך האפר, גבריאל הוא מלאך אש, מיכאל מלאך מים, ואוריאל מלאך האוויר. אז זה כבר יש ארבע יסודות של המציאות. ואחר כך ארבע יסודות הללו הם מוצאים ומתגלים במציאות שלנו הפיזית על ידי ממש מים, אדמה, אוויר ואש. ממש פיזי. וזה אותם ארבע אותיות של שם השם. אז לפי תפיסה הזאת, כשאנחנו חיים ככה, אז בעצם יוצא שאנחנו חיים פה בשם ההוויה. זה לא שם בשמיים. אתה חי בתוך, אתה נושם אותיות השם. אתה פה שותה מים. שהכל נהיה בדברו, זאת אומרת שכל החיים שלך, אתה בעצמך, בנוי, הכל זה, זה אותיות השם. אז זו תפיסה אחרת לגמרי. תסתכלו במקור 4א, מסביר כל זה, מה שאמרתי לכם, מסביר את זה השלה הקדוש. כעניין ארבע יסודות הגשמיים, שהם מתפשטים מסיבה לסיבה בעולם הגלגלים, ולמעלה מהגלגלים עולים ממלאכים סוד המרכבה, מיכאל, גבריאל, אוריאל, רפאל, מיכאל מים, גבריאל אש, אוריאל אוויר, רפאל אפר. אבל היסודות שלהם בהירים וזקים במאוד מאוד, זה לא כמו שאנחנו, כן? זה אש, אש עליונה. ועוד גבוה, מעל גבוה, דלת מחנות השכינה. אדם, אריה, שור, נשר, שהם יותר ויותר זקים רוחניים, עד למעלה, מעלה, עד דלת אותיות השם הנקראים אש, מים, רוח, אפר. זאת אומרת, עד אותיות השם נקראים ככה, אש, מים, רוח, אפר. ולזקותם ולרוחניותם אין ערך ואין חקר ואין תבונה, ושם אלו השמות הם בעצם. ואחר כך בהשתלשלות מושאלים אלו יסודות בדלת חיות. ואחר כך בהשתלשלות בדלת מחנות השכינה, עד להשתלשלות בעולם הגלגלים, ואחר כך בהשתלשלות עד בעולם הזה, ונקראים מים, אש, אוויר, אפר. אז זה פה בדיוק תהליך הפוך, מלמעלה למטה. ובהסתכלות הזאת, מי שמצליח להגיע להסתכלות הזאת, אז הוא חי חיים אחרים. זה, 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 זה צורת החשיבה הפוכה, שאדם חי את, את האין סוף בחייו. ולזה הרב קוק קורא אותנו, תבואו להסתכלות העליונה. תבואו ותראו את העולם בהסתכלות הזאת, העליונה. תסתכלו במקור חמש, אומר הרב. באורות הקודש א', אומר, קריאה להסתכלות העליונה, תראו, אומר ככה, אם תרצה בן אדם, הסתכל באור השכינה בכל היקום, הסתכל בעדן החיים השמימיים, איך שהם מתפלשים בכל פינות וזוויות. התבונן בפלאי היצירה. מה זה פלאי היצירה? בחיות, בקורי עכביש, באור, במבנה הפסיכולוגי שלך, בכעס שלך, בהכל. בחיי אלוקות שלהם, שהם כולם נובעים מאלוקות, לא בתור איזה תוכנית כהה, שמרחקים מציגים נגד עיניך, כי אם דע את המציאות שאתה חי בה. כשאנחנו לומדים מדרשים, כל הנקודה כאן זה לראות איך מגמות האינסופיות, כמו שאותיות השם, כן, מגמות העצומות הללו, הם במדרש מתגשמים ומופיעים בתור רבי יוסי שמדבר עם מטרוניטה ויש שם ורבי בר חנה עכשיו מדבר עם טאוטאיה שהוא הולך שם במדבר ורואה מתי מדבר, כל מיני, כל זה הם לא באו לספר לנו על, על דברים טכניים, פיזיים, אלא כל הסיפורים של מדרשים הם תמיד מייצגים עולמות, 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 וככה צריך ללמוד אותם, וככה צריכים גם לחיות את הדבר הזה. לכן, אומר הרב קוק, שאנחנו יותר קרובים לתפיסה של רייבד, ולא לתפיסה של הרמב״ם, בזמן שלנו. בתקופות הקודמות היה יותר צריך להיות קשור, יותר דגש לשים בחינוך הרמב״מי. אבל היום זה לא כך. מקור שש, אומר הרב, ובזה הננו קרובים לסברת הרייבד, שהשיגה לרמב״ם, במה שקרה למי שמאמין, מאמין ההגשמה באלוקות מין. ונוכל להסכים שכל זמן שאותו המגשם לא יעשה לו פסל ותמונה בפועל, הרי לא גמר את מחשבתו, ונשארה היא עדיין בחוג הרוח, שלא תוכל להיות נכללת בשם עקירה ויציאה מהדת, מהדת השם. אז לפי הרב יוצא שהתפיסה הזאת, שחושב לקדוש ברוך הוא יש גוף, היא לא מחוץ ליהדות, זה בתוך היהדות. וזה, כן, זה פשוט, זה יותר עמוק, מה שאתה אומר, אבל זה כל כך עמוק, שזה גם מסוכן. ולכן, החינוך הרגיל שאנחנו אומרים, ואם ילד שישאל אותך, מה זאת אומרת ששם השם? יא, יש לי ידיים? תגיד, לא, זה משל, דיברת עולה, כלשון בני אדם. החינוך הרגיל, כך צריך להגיד אותו. אבל גם צריכים לזכור שיש עוד מימד נוסף, שרק לפי המימד הראשון, אתה מפספס הרבה. צריך לדעת שיש כמו כל המחלוקות בגדולי ישראל, שיש פן כזה ויש פן כזה, ואנחנו הולכים, מנסים לשלב את השני מימדים הללו. אבל צריך לדעת שיש את המימד הזה. ומה שהוא נותן לנו זה מעורבות. לדעת שהחיים, כמו שהרב פה קורא, תסתכל על החיים שלך ותמצא שם אלוקים. לזה מלמדת אותנו גישה השנייה של ה... של גדולים וטובים מרבא, מה שהוא התכוון. ולזה אנחנו שואפים בחיים שלנו, וזה מה שצריך לחפש גם במדרשים. כשאנחנו לומדים מדרש, לחפש איפה מדרש מסביר את הצד העליון, הנשגב, הנסתר, כן, של אותיות השם, י' כ' ו', כן, שנסתרים פה מאחורי ביטויים שהוא הלך לעיר, ובעיר הזאת הוא ראה שם ככה, וזה זה, זה, תמיד, תמיד, עולמות, עולמות. אותם צריך לחפש במדרשים. טוב, נעצור כאן. קדיש.